שיר, פרק י"ז בנתיב העבודה, דף קכ"ט. ממשיך המהר"ל לברר את עניין המוציא לחם מן הארץ. במדרש ובמדרש עוד. וקוץ ודרדר תצמיח לך. אילו זכית, היית נוטל עשבים מתוך גן עדן, ותואם בהן טעם כל מעדנים שבעולם. כלומר, אם האדם לא היה חוטא, כן? אז מה הייתה מלאכתו בסך הכל? לקטוף, לאכול, ולא היה חסר לו טעם אחד. כמו בערך אכילת המן. זה מה שהיה אמור להיות מצבו. עכשיו שנכשלת, עכשיו שעברת עבירה, ואכלת את עשב השדה. על דורות הללו הוא אומר, שאדם משליב שדהו ואוכלה עד שהוא עשב. כיוון, כלומר עכשיו זה לא עובד ככה. אתה לא יכול לקטוף לאכול. אלא אתה צריך הרבה עיבודים. אתה צריך לעבור הרבה תהליכים עד שאתה אוכל את אותו לחם. אתה צריך לטרוח הרבה. וזה עטפיך. תאכל לחם. זה לא מה שהיה צפוי להיות. כיוון ששמע אדם הראשון כך, הזיעו פניו. אמר, מה, אני נקשר לאבוס כבהמה? הבין אדם הראשון שבכלל הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו להאכיל אותו עשב מן השדה כמו הבהמה. כלומר, בהתחלה, איך האדם הראשון הבין את הגזירה, את הקללה? מה? כן, בצורה רעה עד כדי כך, שלא יהיה הבדל בין אדם לבין בהמה. כמו שאתה לוקח בהמה למראה, והיא תולשת עשב ואוכלת, וזה האוכל שלה. אז הבין אדם הראשון שהקללה עליו היא אותו דבר. זאת אומרת, בהתחלה, מה? הכנתי לך. שתאכל מעדנים ישר, כמובן, מצב מאוד אידיאלי. ואחר כך אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, זה לא יהיה ככה. עכשיו שחטאת, אתה תאכל עשב. אז מה הבין אדם? עשב כמו בהמה. כלומר, קושרים אותו לאבוס, ואוכל כבהמה. אמר לי, ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, הועיל ואיזיהו פניך, תאכל לחם. כלומר, לא, אתה לא תישאר ברמת בעל החיים, אלא אתה כן תאכל לחם, אתה כן תאכל דבר שהוא שווה לאדם. אבל זה ייקח מאמץ גדול. נוח לו לאדם אילו עמד בקללתו הראשונה. אז אומר המדרש דבר כזה, זה כבר לא כל כך מובן. למה זה היה נוח לו, לכאורה. עד כאן דברי המדרש. צריך להסביר את המדרש הזה, אומר המהר"ל. מה אנחנו אמורים ללמוד מן המדרש הזה? המדרש בא ללמד עניינים עמוקים תמיד. בקללתו הראשונה. כן. זאת אומרת, שיתלוש עשב ויאכל. בטיחה, בדיוק, נכון.
זה היה לו נוח שזה יהיה
בלי דרכה אולי. יפה. נוח לו זה עוד לא אומר שזה טוב. לא, אני אומר, עד רבה, שחר, אתה אומר טוב. אתה מדייק נכון. זהו, זה מה שאני אומר. המילה נוח, אנשים תמיד מפרשים את המילה נוח כאילו זה טוב. נוח לו לאדם שנברא מי שנברא. אז מה, איך אנשים מסבירים? היה יותר טוב שאדם לא יהיה נברא. זה לא מה שכתוב. לא כתוב שהיה יותר טוב שאדם לא יהיה נברא. כתוב נוח לו. נוח לו זה לא אומר שזה טוב. דבר שהוא נוח זה לא תמיד בהכרח טוב. גם זה המדרש. מסביר המהר"ל. מבאר לך. כי האדם שהוא בעל שכל יותר מכל הנבראים התחתונים. כאשר השם יתברך נתן לו ולשאר בעלי חיים כל עשה ושדה, זלגו עיניו דמעות. מפני, למה? כי אין ראוי שיהיה אדם שיתוף, כלומר משותף, אל שאר בעלי חיים בדבר שהוא חיותו. כלומר, על מה הזדעזע האדם? על זה הוא הזדעזע. שכאילו יש שיווי, משווים, אדם לבהמה. זה מה שמאוד פגע באדם. לא מה יאכל, אלא שבאכילה הזאת יוצא האדם משותף לבהמה. שזה כמובן פחיתות נוראה. שמשהו בחיי האדם ישווה אותו, ידמה אותו לבעלי חיים. שהרי האדם הוא המובחר שבנבראים. ואם חלילה וחס, באחד מן הפעולות של קיום האדם, יש דבר שדומה לבהמה, יש בזה פחיתות, כבוד, נוראה, פגיעה במהות האדם, בערכו, במדרגתו, בשיעור קומתו. כן, אתם יודעים שעל הדבר הזה נלחם מי? הרמב״ם. איפה? בשמונה פרקים. בפרק הראשון. חלילה לחשוב שכשאדם אוכל, זה כמו שבהמה אוכלת. אוי ואבוי לחשוב את זה ככה. כי כשהאדם אוכל, הוא אוכל עם הנפש שלו, לא רק עם גופו. למרות שמבחוץ יש פעולות שנראות דומות לאדם ולבהמה, בעומק העניין זה בכלל לא שווה, זה בכלל לא דומה, זה שונה לגמרי. כי לא דומה נפש האדם לנפש החמור, ולנפש הנשר, וכו' וכו'. כל מי שיוכל, איך שיוכל. בסדר? יש תחוץ לספר, יש פה ספר. עד שאמר הקדוש ברוך הוא, זה לא הספר, אז בטח אין עוד? החלק השני. עד שאמר הקדוש ברוך הוא אליו, ואז כשהקדוש ברוך הוא ראה שאדם מצר על הדבר הזה, שיש לו צער על הדבר הזה, זה טוב. אתם שומעים מה שעכשיו בעצם מסביר המהר"ל? שתגובת האדם זה דבר טוב שהאדם התחיל לבכות. שכשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תאכל מעשב השדה כמו הבהמה, והזלגו עיניו דמעות, אז בעצם אומר המהר"ל, שזה טוב מאוד שהאדם בכה על זה. שזה מצוין שאדם בוכה על פגיעת כבודו. זה סימן שהוא מרגיש שהוא במדרגה שונה. אם הוא לא היה מגיב ולא היה בוכה, זאת אומרת שאדם היה בעצם השלים עם זה שמשווים אותו לבהמה, קטסטרופה. אלא זה שהוא בכה, אומר לו הקדוש, אתה בוכה, מעולה, מצוין. סימן שאתה מרגיש שזה לא מתאים לך. נו, אז זה מצוין. כשאדם מגיע למדרגה שהוא חש, שהוא צריך להיות שונה מן הבהמה, זה סימן מצוין אצל האדם. אוי ובוי לו לאותו אדם, שהוא מרגיש לא שונה בבהמה, והוא מתנהג גם ככה. אוי ובוי, איזה שפלות, איזה חוסר הערכה יש לאדם. על זה, זה אחד מן המחלות הכי קשות שסובל את האנושות. שהאדם לא מרגיש שיש בינו לבין הבהמה הבדל. ולכן הוא יכול להשפיל את עצמו, לעשות את הדברים הכי נבזים, בגלל שהוא לא מרגיש את ההבדל. אז הוא חושב שהוא כמו, חי כמו בהמה בג'ונגל. ספר הג'ונגל. אני צוחק. קראת ספר הג'ונגל בטח. כן.
למה הוא אומר, רואי לזה הוא פניך תוכל לך?
זהו!
אבל למה איזה
או, זה אתה שואל טוב. אתה אומר, למה התגובה הזאת הייתה סימן טוב להקדוש ברוך הוא ביחס למעמדו של אדם? הנה, עכשיו הוא יסביר את זה. אתה שואל טוב. אבל קודם כל נשים לב, שמה ששיפר את מצבו של האדם, שהקדוש ברוך הוא לא השאיר אותו במדרגה הזאת שהוא אוכל עשב כבהמת השדה, זאת תגובתו של האדם. מפה למדנו דבר מאוד חשוב, ודבר מאוד גדול, שהאדם צריך מחאה פנימית, אם חלילה וחס, יש השפלה כלשהי במעמדו כאדם. לא משנה אם מישהו אחר משפיל אותך, או אתה משפיל את עצמך. שתבינים שיש אנשים מוזרים מאוד. שכשמישהו אחר משפיל אותם, הם מגיבים, מה זה בחריפות ובתקיפות. אתה לא תתנהג ככה כלפיי, אתה לא תבזה אותי, ואתה לא תפגע בי, נכון? וכשהם משפילים את עצמם, חלס, הכל בסדר. אבל זה יותר גרוע. מצד אמת זה יותר גרוע. כי אתה האמור להכיר ברך עצמך, אתה מוכן להשפיל את עצמך. אז מה אתה רוצה ממישהו אחר? אם אתה, כן, אומר לו, על צד, על משקל דומה, אומר שמואל לשאול המלך. אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. זה מלך? שכשבאים אליו בטענות על מה שקרה, שהוא לא הרג את המלאק, מה הוא אומר? העם. מה? העם? מה אתה? אתה לא מלך? מה התפקיד שלך? להגיד לעם מה לעשות? להילחם בעמלק עד הסוף? אתה מאשים את העם? נגררת אחרי העם? הושפלת? אתה לא, אתה ככה אתה נוהג? אם קטון אתה בעיניך, אני מבין, יש לך בעיה. לפעמים יש פה ענווה פסולה. קטון אתה בעיניך. יש פה ענווה לא מתאימה. אז צריך לשים לב לנקודה הזאת. כי הרבה פעמים, כשמישהו פוגע ומישהו אחר, אתה רואה, מה, אתה לא טוב, זה, וזה, אבל תסתכל איך אתה מתנהג. תסתכל איך אתה מבזה את עצמך, אתה משפיע את עצמך. אתה מוכל להתנהג כמו בהמה. זה לא מפריע לך? אין לך הרגשה פנימית של צורך לכבד את עצמך בעיני הבריות? ובעיני עצמך? ובעיני אלוקיך שברא אותך? מה זה הדבר הזה? אז לכן, כשבאמת הקדוש ברוך הוא ראה, הוא ראה שעיניו של אדם הראשון זלגו דמעות, זה עכשיו אמר לו, כן, הקדוש ברוך הוא, בזה התפך תאכל לכם. כי בזה התפך דהיינו שיצריך אל האדם שכל. על פועל זה. וכל פעול השכלי הוא על ידי תורח ועמל. כי לא נעשה מעצמו כמו דבר שהוא בטבע, שהוא נעשה מעצמו וצריך תורח בחוכמה על זה. מה ההסבר? אז המהר"ל מדייק דיוק מדהים. בזיעת אפיך. זאת אומרת, למה הביטוי הזה בתורה? בזיעת אפיך תורה לכם. אז כל אחד, איך כל אחד מבין את זה? אתה תצטרך ללכת לשדות, נכון? אתה צריך לחרוש ולזרוע ולקצור. ואתה מזיע חם, קיץ. כובע טמבל עובד, נכון? זה מה שאתה מבין. אז זה בדיוק ההפך מכובע טמבל. הכוונה היא זיעת עמל, תורח. אתה תצטרך להוציא לפועל. זה הכוונה בזיעה. זיעה זה אומר, זה בא לכוון להבנה שאדם לא ישיג את הראוי לו באופן טבעי. אתה תצטרך להשקיע. כדי להגיע לעולם מתאים למדרגה שלך, אתה חייב להשקיע. אתה צריך לעמול. אתה צריך לתרוח. למה? מה אתה מרוויח בזה? אפיך. מה זה אפיך? אפיך זה המקום העליון שבאדם. זה המקום החשוב שבאדם. משתחווה אפיים. זה מקום שמגלה את חוכמת האדם. חוכמת האדם תאיר פניו. זה אפיך הכוונה שכדי להשיג מה שמתאים לך ומה שראוי לך, אתה צריך להכניס חוכמה. מה ההבדל בין בהמה, אוכל בהמה ואוכל אדם? אוכל בהמה זה אוכל שבא לפייה של הבהמה באופן טבעי. היא צריכה רק לחתוך עם השיניים את העשב, לבלוע, וזה נגמר סיפור. חכר זה עובד לבד. לעומת זה, האדם בין מה שצומח בטבע לבין מה שישים בפיו, המון פעולות שדורשות מצד האדם חוכמה, דעת, תורח, עמל. אתה תגיד, הפסיד האדם, נכון לכאורה? מה פתאום הוא הרוויח? הוא הרוויח שעכשיו בכל מה שיוכל מושקעת הרבה דעת, הרבה חוכמה, וזה הרבה יותר מתאים למדרגת האדם מאשר מדרגת הבהמה. לזה התכוון הקדוש ברוך הוא כשהוא אמר לו, בזה אתה פחת תאכל לכם. במה נכשלת? בזה נכשלת. אכלת בלי דעת. אתה אכלת בלי דעת. מכאן, כדי לאכול, אתה תצטרך להוסיף הרבה דעת. לקנות חזרה את המדרגה המתאימה לך, המדרגה האנושית המתאימה לך. זה כל הסוד של מה שהקדוש ברוך הוא אומר עכשיו לאדם. האדם בהתחלה הזדעזע, כי הוא הבין שבאמת הוא הולך לאכול עשב כמו בהמה. הכוונה, ישר מן השדה, תולש אוכל.
כמו
שאוכלת מעץ הדעת. כמו בדיוק. אבל זה לא יהיה תיקונו. אדרבה, צריך עכשיו לבוא תיקון. מה התיקון? אין דבר, אתה לא תהנה מן העולם הזה בלי תיחה. אדם לעמל יולד. אתה רוצה עכשיו לקחת משהו מן העולם, תצטרך לתרוח ולעמל. עכשיו העמל הוא לא רק פיזי. הוא עמל שכלי, הוא גם עמל רוחני. כי אדם אוכל לסובה נפשו, לא רק גופו. צריך... כן, לכן יש הרבה הדרכות בתורה בקשר לאכילת האדם. כי העמל של האדם כולל גם את המדרגה הנפשית שהוא צריך לקנות עם האכילה. כן.
הפרינציפ של העמל אדם מנולד, זה הדבר של הלחם, זה דבר, ציווי חיובי שאדם צריך לעשות, לשאוף לעשות, או בקרה שאתה יכול למנע מזה, אז עשית טוב.
לא, בעולם הזה... זה התיקון. זה חיובי ביותר. אדם לעמל יולד. זאת אומרת, כל עוד לא עמלת, לא נולדת. ככה אני מבין את הפסוק. כל עוד לא עמלת, לא נולדת. אדם לעמל יולד. יש לידה, לא תלויה בך. ההורים הביאו אותך לעולם. אבל יש לידה שהיא תלויה בך. והעמל הזה זה הוצאת הכוחות אל הפועל. אדם בא לעולם הוא בכוח, הוא לא בפועל. לכן תינוק לא מסוגל לעשות שום דבר. בעלי חיים מסוגלים להגיע הרבה יותר מהר מן האדם. תוך 3 חודשים כל בעל חי הוא דואג לעצמו. ויש בעלי חיים הרבה לפני זה, דואגים לעצמם. תאר לעצמך תינוק בן 3 חודשים. 3 שנים. מה הוא מסוגל? כלום. אתה רואה אם כן, שהבהמה, כן, הבהמה זה נוטריקון בה מה. יש בה כל מה שצריך להיות בה. היא לא צריכה לצאת לפועל. כמעט כלום. כן? החתולה מלמדת את הגור מהר מאוד לצוד ולמצוא בעצמו אוכל. היא לא תטפל בו. כמה אמא מטפלת בילד?
30
שנה. תראה איך הוא צנוע. 30 שנה. מכובד, נכון? 30 שנה. הרי אם הבהמה יצאה לצפל בגורים שלה 30 שנה, הרי כבר מזמן היא מתה. אתם מבינים מה ההשקעה שיש באדם לעומת ההשקעה שיש בבהמה? למה? כי כמובן האדם צריך לטפס למדרגה מאוד מאוד עליונה. הרבה יותר גבוהה מהבהמה. ומאידך גיסה. מכיוון שזה המצב, שהבהמה צריכה לטפס, האדם צריך לטפס למקום מאוד גבוה, הבהמה למקום נמוך, אז ההשקעה היא עצומה, וגם בהתחלה אדם הוא מאוד 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 לא בפועל, מאוד, כלום, תינוק לא זז, שום דבר, לא תטפל בו, כלום, שום דבר, וזה במשך חודשים רבים ושנים, לפי רבותינו, עד לגיל 5, ילד אין לו עצמאות. בכלל, כלום. אז זאת אומרת, אנחנו מבינים, אדם לעמל יולד, זה כיוון אלוקי. וכל זה, כי באמת יש באדם המון כוחות תמונים. אבל הכוחות האלה הם צריכים המון פיתוח וטיפוח וצמיחה. כן.
העבודה, עבודה זה ודאי שזה כללה. האדם הראשון, הרצוי, כי בכל היה שהוא ילך לעבוד, ישקיע זמן בחרישת מטעים. אלא שהאוכל יבוא אליו לידיים, והוא פשוט עם התורה, והתעלם, כתה מוכנית.
אנחנו לא מדברים על מה שהיה לפני החטא. עכשיו אני מדבר איתך על האדם במצב הנוכחי. תגיד לי, אם אתה תיקח הרוב המוחלט של אנשים שהיום עמלים בעבודתם ובפרנסתם, והיית משבית אותם מעבודתם. אתה רוצה לספר לך מה היה קורה? אתה תספר. נו, אתה רואה? אם כן, פה צריך להבין. פה צריך להבין את החוכמה האלוקית. כללה, במובן של מה שנתקלל אדם הראשון, במדרגה האלוקית זה חייב להיות תיקון. זה לא יכול להיות כללה, הכוונה. עכשיו אני משפיל אותך ועד רבה. כי הרי ברוך שהקדוש ברוך הוא חפץ בטובתו של האדם. הוא יציר כפיו. אלא מה שהקדוש ברוך הוא גזר על האדם, הגזרה הזאת, שהוא גזר על האדם, בזה תפיך תאכל לחם, ברוך שזה תיקונו של האדם. ברור. אז זה לא שייך עכשיו לדבר על מצב העולם הבא, שאין בו לא אכילה ולא שתייה. לא על זה מדובר. מדובר על איך שהאדם, איך שהאדם מופיע כרגע בעולם. אם במצב שבו האדם היום מופיע בעולם, האדם לא היה עסוק במלאכתו, בלהוציא את כוחותיו ולפועל מתוך הכך, אוי ובוי מה היה קורה. רוב בני האדם, במה היו עסוקים? בטלה, שעמום, שיגעון. אנחנו רואים מה קורה עם הבטלנים. זה נורא והיום. לא רק במובן שהם דחוקים בפרנסתם. אני אומר שהבטלה היא לא רק בעיה מצד שזה הופך את האדם דחוק בפרנסתו. זה בכלל מונע ממנו להיות קשור ליישובו של עולם, לתיקונו של עולם. יש במסכת ראש השנה משנה כתוב המשחק בקוביה פסול לעדות. מה זה משחק בקוביה? משחקים שש בש, אני יודע מה, בסדר? פסול לעדות. יש כמה דעות מדוע הוא פסול לעדות. יש דעה אחת שזה בכסף, וכל משחק בכסף יש בו אבק גזל, כי אף אחד לא כל כך מסכים מראש להפסיד כסף. אז כשהוא מפסיד, בעצם אתה לוקח, אדם, אתה לוקח כסף מאדם בלי הסכמתו. בסדר? נקרא אסמכתה, בלשון של הלכה. יש דעה שהבעיה הכי חמורה שאנשים שמתעסקים בדברים האלה, שהם לא עסוקים ביישובו של עולם. כשאדם יושב בעולם, גם אם הוא מרוויח כסף, תקשיבו טוב, גם אם הוא מרוויח כסף, וגיד, אין בעיה, שמע, אני משחק, אני מביא כסף הביתה. גם אז הוא פסול לעדות. למה? כי זה לא בונה שום דבר. כי הכוחות הבריאים שבאדם, הצד האלוקי שבו, הבריא שבו, הטוב שבו, לא מתגלה. כמה זה בונה את העולם שאנשים צריכים לעסוק במלאכה? כמה זה בונה את העולם? וכמה זה בונה את האדם? לכן, זה אכן הדרכה. בזה התפיך תאכל לחם, זה שלילי לעומת המצב שהיה לפני זה. אז אל תשאל, תשאל אותי, אז מה היה קודם? מה היה קודם? כתוב מפורש בתורה, אגב. שהקדוש ברוך הוא הניח את האדם הראשון בגן עדן לעובדה ולשומרה. מה עסק בדיוק שמה? זה שאלה טובה. אבל כתוב במפורש בתורה, לעובדה ולשומרה, לא לבטלה. יש אנשים שאומרים, תשמע, זה כללה לעבוד. כן, אוקיי, מה אתה מציע במקום? לחיות כמו בגן עדן. אדוני, תקיים מה שכתוב לגבי גן עדן. כתוב לעובדה ולשומרה. אתה מתעסק בזה? או, שאלה טובה. אז אם כן, סימן שצריך לחקור בדיוק מה אז היה, במה היה עסוק האדם לפני שהוא חטא. אולי בעבודה רוחנית יותר, אבל הוא לא היה בטל. הקדוש ברוך הוא לא הניח את האדם בגן עדן כשכל היום יתלה, יטייל ויסתכל על העצים של הגן. זה בדמיונות של האנשים. כתוב מפורש שהוא הניח אותו בגן עדן לעובדה ולשומרה. בגלל האנשים האלה דיברתי עכשיו. נכון, נכון, בדיוק. הבנה לא נכונה, כמובן. מאה אחוז, אם אתה תצליח להעביר את האדם שעיקר יהיה עמלו בתורה, אין בעיה, בסדר גמור. אבל עיקר עמלו בתורה זה אומר שהוא יהיה מסוגל בעמלו בתורה להוציא את אותם הכוחות לפחות אם לא יותר מאשר הכוחות שהוא מוציא במלאכה. עכשיו תדע לך שזה בכלל לא פשוט.
איך
אומרים
את הגמרא, רבי מסוג כמו רשבי ולא על רבי אדם?
רבי, אז אני לא על רבי אדם.
רבי מסוג כמו רבי שמעון בר יוחאי ולא על רבי אדם.
לא על רבי אדם, למה? כי העולם שלנו לא מתאים כל כך לזה.
יש מעטים.
הוא לא מתאים כל כך לזה, נכון. ומה שאמר, עכשיו השאלה שנשאלה, כי נוח היה לאדם שהיה עומד בקללתו הראשונה, אין הפירוש כי יותר טוב היה לו עשב השדה. כן? ככה הסבר, נכון? כבר אמרנו. לא ייתכן שמה שהמדרש אומר, נוח לו לאדם שהיה עומד בקללתו הראשונה, הכוונה יותר טוב שהיה נשאר כמו בהמה לאכול מעשב השדה. זה לא ייתכן להגיד דבר כזה. שדבר זה בוודאי אינו, כי דבר זה נתן לו מעלתו, שהוא אדם שכלי. וכפי ערך זה ראוי שיהיה מזונותיו גם כן. זה לא ייתכן. מה, נוח לא לאדם שישך כמו בהמה? שיהיה שווה ודומה לבהמה? לא ייתכן שזאת הייתה כוונת המדרש. אבל, מה שאמר, כי טוב היה לו שהיה עומד בקללתו הראשונה, אומר המהר"ל, בוא אני אסביר למה התכוון המדרש. היינו שאם היו מזונות של אדם קלים עליו, לא היה בא לידי כמה חטאים. כלומר, נוח לו, במובן שאם באמת הוא היה נשאר במצב שהוא היה יכול לאכול בקלות, אבל בלי להיות דומה לבהמה, זה היה יותר טוב. אבל בתנאי שהעובדה שזה יהיה קל, לא יעשה אותו דומה לבהמה. בהמה. כלומר, אני מתעסק על הצד מה? של הנוח, לא על הצד של השווה, אומר המהר"ל. אם אתה שואל אותי, האם זה טוב, זה קצת דומה למה ש... מתן, העיר קודם. ברור שעדיף שהמזונות שלנו יהיו יותר בקלות. כי הוא אומר, הנה, תדע, תדע לך, לא היה בא לידי כמה חטאים, שמפני שאין אדם מוצא מזונות, הוא גוזל וגונב, וכמה חטאים הוא עושה, והוא מרמה, והוא משקר, והוא בתחרות, ושנאה עם השני. חבל. נכון. ועל זה אמר כי טוב היה לו, שהיה עומד מכללתו הראשונה. נכון? על הצד הזה כן. אבל לא על הצד שהוא היה שווה לבהמה. אבל בוודאי, לפי מעלתו, שהוא אדם שכלי, היה ראוי שיהיו מזונות שלא יוצאים אל הפועל על ידי האדם שהוא שכלי גם כן. רק תדעו לכם, שאם כל זה שהאדם צריך להוציא את מזונותיו אל הפועל, בתוספת חוכמה ודעת, זה לא חייב להיות כל הזמן קשה. זה עדיין יכול להיות קל. וחכמים כבר אמרו, כל מי שמקבל על עצמו עול תורה, מעבירים מעליו עול דרך ארץ. וכל מי שלא מקבל עליו עול תורה, אז משאירים אותו בעול דרך ארץ. זה נכון. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי, אם אני יכול להגיע לפרנסה שהיא קלה וראויה ומתאימה, האם היא עדיפה על פרנסה קשה וכו'? ברור שעדיף נוח. מה זאת אומרת? פשיטה. למה לבזבז 12 שעות של עבודה ביום, אם אתה יכול להתפרנס, אומר הרמב״ם, בשלוש שעות, וללמוד 9 שעות. מצוין. ולכך אין לך לשאול מפני מה אין מזונות של אדם טבעים. כלומר, עכשיו אני חוזר לעיקר העניין, ולמה באמת מזונותיו של האדם הם לא נשארו במדרגה הטבעית של לקטוף עשב מן השדה? זה ברור שלא, כי זה לא מתאים למדרגת האדם. במדרגת האדם כל דבר שיבוא אליו צריך להיות מתוך חוכמה ודעת, שזה מתאים למדרגתו. מכל מקום הברכה הראויה הוא המוציא לחם מן הארץ, כמו שאמרנו. עכשיו אנחנו מבינים שהמוציא לחם מן הארץ זה בוודאי מרמז לזה שהלחם שיגיע לאדם והקדוש ברוך הוא יתכוון אליו, זה אותו לחם שאדם שותף בו במלאכתו ובחוכמתו, כי השם יתברך נתן כוח עד שהוא סועד הלב, סוף סוף, למרות שהאדם הוא מכין את הלחם, עיקר כוחו של הלחם הוא בעניין האלוקי שבו, לכן הוא לא רק מסביע את גופו של האדם, אלא סועד את ליבו, אף כי תיקונו הוא על ידי האדם, כי זאת הדרך שהקדוש ברוך הוא מצא כדי לעשות את האדם שותף ומעורב, ומעלה את מזונו למעלה ממזונות הבהמה. אז יש פה כל הצדדים שמופיעים. שמצד אחד הוא אלוקי, לכן אנחנו אומרים המוציא לכם מן הארץ, ומצד שני יש צורך בשיתוף פעולה מצד האדם, ולחם זה כולל חוכמה, כידוע. בלי חוכמה אין לחם. והחוכמה הזאת זה הכוונה שזה אלוקי, שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם את החוכמה הזאת. כן.
מהחוכמה הזאת האדם יכול
ליצור את הלחם. בדיוק. כן.
יש לי שאלה אפשר?
כן.
למדנו באחד השיעורים.
כן. צומח, חי, מדבר.
וישראל זה בכלל מעלה אחרת לגמרי.
כן.
עכשיו, האדם הרגיל, בלי שיש לו מעלה של ישראל, אז הוא על אותו ציר. עם כל שאר בעלי חיים, ובהחלט יותר גדול, אבל הוא על אותו ציר כביכול. אם הבנתי נכון, ממה שלמדתי. עכשיו, המעלה של האדם הוא בשכל, מה שנקרא בשכל שלו?
כן, בדעת.
בדעת. בדעת. עכשיו, אז...
אבל יש לו סגולה לזה.
אז אם הוא באותו ציר, אם הוא באותו ציר, אז למה לשנות אותו מהבהמה למשל?
לא, הוא לא באותו ציר. לא. לא. זה בנוי שכבות שכבות. יש מדרגה תחתית שנקראת דומם. מעל זה יש מדרגה אחרת שנקראת צומח. מעל זה מדרגה אחרת שנקרא בעל חי. חי. מעל זה אדם וכו'. עכשיו, האדם שייך למדרגה בפני עצמה. אדם הוא אף פעם לא יהיה בהמה. הוא אף פעם לא יהיה בהמה. הוא יכול לנהוג כבהמה. יכול להתנהג כבהמה, אבל הוא לא בהמה. אי אפשר. אלא מה שכן. כשאני אומר שיש דרגה שנקראת אדם, זה לא קו. זה משל לא כל כך נכון. זה יותר לבנה. זה יותר דרגה שלמה. עכשיו, בתוך הדרגה הזאת, אתה יכול לנוע. לדרגה הזאת יש רצפה. הרצפה הזאת היא נושקת לתקרה שלמטה ממנה. אז האדם יכול לרדת את לרצפה של מדרגתו כאדם. אז כשאתה מגיע לרצפה של המדרגה שנקראת אדם, אתה כבר מגרד את המדרגה שלמטה ממך, בהמה. ולכן לפעמים יש דמיון עצום בין אדם לבין בהמה. כי לפעמים האדם יורד עד לרצפה. תאר לעצמך שפתאום היית רואה אדם כאן הולך על ארבע. אתה אומר, מה קרה פה? מה אכפת לך? אני רוצה ללכת כמו כלב. יעשה מיהו מיהו וילך כמו חתול. תגיד, סיוע זכותי, אני רוצה לעשות מה שאני רוצה. תגיד לו, אדוני, לא, אתה אדם. לא, אתה תהיה אדם. לא יעזור. לא, יגיד, אני רוצה. מה אכפת לך? נחלטתי, אני הולך רק על ארבע. הוא אומר, אדוני, זה לא יעזור. אתה לא תלך פה על ארבע. מה זה? זכות בחירה? רוצה להתנהג כמו בהמה? מה יש?
אצל זה שאלה זכות בחירה, זה מראה שהוא אדם.
יפה, אבל מה אתה אומר אם הוא יחליט לאכול מאבוס? והוא רוצה ללכת על ארבע כמו בהמה? אז אנחנו נמחה בזה. למה תהיה מחאה? כי אנחנו לא מסכימים שהאדם יתבלבל במדרגה שלו. אתה מבין? אז זאת אומרת, נכון שאדם יכול מאוד לרדת, אבל גם כשהוא יורד, סוף סוף הוא עדיין נשאר בציר הזה. כן, ודאי. רק לפעמים האדם יורד עד כדי כך שהוא כבר נוגע במדרגה שלמטה ממנו. אבל זה לא ראוי. עד רבה, אתה צריך תמיד לנסות להיות במקום שבו אתה נמצא, אתה צריך תמיד לשאוף להיות כלפי מעלה, לך לתקרה, אל תלך לרצפה.
יש הסבר שקיבלנו, שאומר שאם אדם לא יהיה אדם במדרגתו, אז הוא גם לא יהיה בהמה, הוא יותר גרוע.
יפה, נכון, יפה. או, עכשיו אתה אישרת את מה שאמרתי. למה? כי אתה לא יכול לרדת למדרגה שלמטה ממך. זה לא מעלית. אני לא נוח לי להיות במדרגה הזאת, לוקח מעלית, יורד לקומה מתחת. זה נקרא to be or not to be. אתה באת לעולם להיות אדם. אם אתה מוותר על להיות אדם, זאת אומרת שאתה מוותר על עצם קיום שלך. אין אפשרות אחרת. אתה לא יכול להגיד, טוב, תשמע, תעשו לי הנחות. אני לא רוצה להיות אדם, תעשו לי הנחה, אני רוצה לרדת למדרגה שהיא למטה מזה. אין הנחות בזה. אין הנחות בלהיות אדם. וכשאתה רואה שאדם מחליט להתנהג כמו בהמה, לפעמים זה מאוד מסוכן ואין ברירה. צריך לסלק אותו מן העולם. כי הוא מסוכן מאוד. הוא רוצה להיות זאב.
כי
הוא
יותר מסוכן כי יש לו את הספר.
בדיוק. כי הוא מנצל סגולה שניתנה לאדם כדי לנהוג כבהמה.
אז ההסבר הזה עם הציר הזה הוא לא בדיוק.
לא, לא, לא. זה לא חושב ככה.